Ah, d'avoir un mort. On est dans un petit lef. Tov. Un arto be shloshmot ve shmoné, là. Tesha? Tesha? אני חושב שכן. איפה אנחנו? מחכים לך, בלי זה אי אפשר דעת.
אתה קובע.
כן, 308.
איפה?
יש מדרש.
איפה יש מדרש?
711
כתובים,
בקטן.
711 בקטן, שתתורם. כן, טוב.
אז מככה.
טוב, אם ככה. מה? לא, יש מקומות, זה... אפשר להתקרב. אז ה-308, יש מדרש?
כן.
אז שיהיה. שיהיה. יש מדרש המובא על ידי בעל האור חיים הקדוש, אומר שלעתיד לבוא, החזיר יהיה כשר. לכן יש מקום לאופטימיות גם לגבי אותם מינים, גם אם איננו יודעים איך זה יקרה. טוב, זה בהמשך מה שראינו לגבי כל אותם מינים שהיו אמורים להיות חלק מהפרויקט של היום השישי בתור נפש חיה ולא רצו, לא הצליחו להיות מה שהם היו אמורים להיות. ואז השאלה של העתיד של אותם מינים, ומה שמניתו הדגיש כבר לגבי היום הראשון, לגבי האור והחושך, שגם אם מישהו בינתיים לא הצליח להיות מי שהוא אמור להיות, יש עדיין תקווה. והדוגמה זה באמת החזיר, שחזל אומרים לנו בפירוש, שלעתיד לבוא, לא יעלה גרה ויחזור להיות מותר. טוב, איך זה יהיה? נחיה ונראה. אם יש לי מישהו הצעות. אני לא חושב שלדרווין יש הצעות לגבי הדבר הזה, אבל יש תקווה. מה? למי זה חסר? אני לא יודע, יכול להיות שלחלק מהאנשים זה חסר. אני לא יכול להגיד אם זה חסר או לא חסר, כשלא יודעים מה זה.
רק ליהודים זה חסר.
אני לא יודע. למה? מוסלמים גם נדמה לי שהם לא אוכלים את זה. בסדר, אבל זה לא משנה. מה שחשוב כאן זה באמת הרעיון. יש שני דברים. אחד, זה התהליך הזה של שמתרחש למעשה לגבי, במהלך כל ההיסטוריה, של הוצאה לפועל של מחשבת הבריאה, מה שמתפרט אחר כך למחשבת הבריאה, כל אחד מהימים, ימים במובן של תקופה היסטורית, כן? מה שאנחנו רואים שבכל אחד מאותם הימים, יש פער בין אותה מחשבה ובין המציאות. והשאלה שעולה זה מה עושים עם אלה שלא רצו, שלא הצליחו. כן? ולפי מה שמניתו מדגיש כאן, שום דבר לא הולך לאיבוד. קודם כל, אלה שבינתיים לא הצליחו מקבלים תפקיד חדש. זה ראינו לגבי החושך, ולחושך קרה לילה, כן? ובית, לעתיד לבוא כנראה שיש שינוי. טוב. יש תאוזה מסוימת בדברים האלה, כן? לא כל אחד אמר את הדברים האלה. צריך גם להגיד את זה. שאלה. הביולוגים עושים היום הבחנה בין שני סוגי תאים. תאי גזע ושאר התאים. תאים. האם ההסבר של הרב בנוגע לפרטיקולריזציה של כל מין ומין, ואפילו גם אם במישור אחר של כל אומה ואומה, דומה להבחנה זו? התשובה, האנלוגיה נכונה. אינני יודע אם בעתיד לא יגידו המדענים משהו אחר, והיא מאפשרת להבין את העיקרון, את הרעיון שלו עמדתי. תאי גזע יכולים להתמיין לסוגים שונים של תאים, ויש הבדל מהותי בין אותו תא לפני שהוא עבר תהליך ההתמיינות ואחרי. לפני ההתמיינות הוא יכול להיות כל דבר, הוא יכול להיות תא של הכבד, תא של האור וכו'. אחרי ההתמיינות הופך אותו תא להיות פרטיקולרי, הוא איבד את יכולתו להיות תא מכל סוג שהוא. האנלוגיה תהיה שהשור הקדום יכול בפוטנציאל להפוך להיות כל דבר היוצא מן השור הקדום. למשל, שור, סוס או חזיר. ברגע ששור קדום אחד החליט להיות סוס ולא להמשיך להיות כל דבר היוצא מן השור הקדום, החלטתו היא בלתי הפיכה. הוא החליט להסתפק בחיי סוס, לממש את הפוטנציה הזו, והזו בלבד ומיד. הוא ויתר על היכולות האחרות שהיו גלומות בו. הוא ויתר על עתידו למען העכשיו, ובכך הוא פסל את עצמו. בסדר? זה הרעיון.
זה תלוי רק בו?
אלא במי. ודאי שזה תלוי בו.
אולי עוד משהו?
מה, מה, מה זה עוד משהו? ודאי שזה תלוי בו. בסדר? זה כאן זה הרעיון המרכזי. והרעיון המרכזי, מניטו דלה אותו מתוך המדרש. דלה אותו מתוך המדרש.
הרי יש מישהו שמנחה אותו.
יש מישהו שמנחה אותו, יכול להיות, לא יודע. כאשר המדרש משתמש בביטוי הזה לגבי תמר בין היתר, כבת של שם בן נוח. מה זה מוסיף לנו? לכאורה, לא הרבה. אפשר לעשות חישובים, לראות אם שם היה עוד חי באותה תקופה או לא. ויש כאלה שעשו את החישובים וכל אחד הגיע למסקנה שהוא הגיע אליה. שהוא הגיע אליה, תלוי. אבל בפריאת מניטו זה יש כאן עיקרון, ממש יסוד, בהבנת ההיסטוריה כולה. כי מה מייצג שם בן נוח? האנושות לפני הפלגה. יש לפני הפלגה ויש אחרי הפלגה. והפלגה זה דבר בלתי הפיך. ויש אנשים מסוימים שמבחינת הזהות שלהם מתייחסים למצב שהיה לפני. זאת אומרת, הם שמרו את כל מה שהיה אפשרי לפני הפלגה, לפני שהופיעו הגויים, לפני שהופיעו הזהויות האנושיות השונות. הם נשארו אוניברסליים. ומהרעיון הזה שיש במדרש, כנראה שהוא פיתח את כל הדברים שאנחנו רואים כאן.
המדרש הוא על תמר?
כן. שהיא מתוארת כביתו של שם בן נוח. אני יודע שיש הערה למטה. כן, כן. בסדר? וזה רעיון מאוד מאוד חשוב כאן. אין ספק שבעזרת המפתח הזה אפשר להבין הרבה דברים. זה לא אומר שאנחנו מבינים איך בדיוק היא שמרה על תכונה זהותית מסוימת, כאשר כל השאר ובמיוחד כל הסביבה שלה לא. זה מסתורי. אבל זה העיקרון.
לגבי
החיות
זה בלתי הפיך?
לא, זה מה שאנחנו רואים, שמניטו אומר, זה חזל אומרים, כן? לעתיד לבוא החזירי יהיה קשה. אני לא יודע, לא עשיתי רשימות של...
לא, אני אומרת, אם כל בעל חיים קבע לעצמו את האישו שלו,
כן.
אז חוץ מהחזיר כזה, זה גם מזכיר, אם השאר בעלי חיים, זה בלתי יפה.
נחיה ונראה. ואני... אנחנו עוסקים ב...
אתה אומר, זה יוצא מן הכלל?
ודאי שזה יוצא מן הכלל. ודאי. ולכן ממנה, בסופו של דבר, יוצא משיח.
בדרכים לא דרכים.
אלא מה? בסדר, מה? בסדר. במציאות יש אכן סיבוכים. והדברים לפעמים לא נראים גם כן.
זאת אומרת, היא עשתה משהו, זה היה
בידה. בסדר, ברור שהיא עשתה משהו, כן. זה מאוד מעניין לראות שלה. ברוב בתי ספר שהגיעו, שמגיעים לפרקים האלה מדלגים. סקנדל, לא? מה זה הסיפור הזה, כן? שהנשמות הטהורות של הילדים לא יתקלקלו חס ושלום אם הם קוראים את הפסוקים האלה. בסדר? אבל בזה מפספסים את כל ה... מפספסים את הסיפור.
אתה צריך לדבר על יהודה, איך קרה לו שהוא הלך לחפש בית?
לא, לא, בדיוק, אז לכן המדרש אומר שהיא לא סתם. היא לא סתם. מה? כן, כן, עד כדי כך, עד כדי כך, כן. עד כדי כך לרדת, כן, 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 כן. טוב. אפשר לשאול גם את אותה שאלה לאשתו של פוטיפר, כן. יש מדרש מאוד מעניין שאומר שתמר הייתה לשם שמיים וגם גברת פוטיפר הייתה לשם שמיים. זה גם כן הדבר שלא רוצים.
היה לזה רוח קודש כזה?
לא, בלי רוח קודש מזה. זה לא קשור לרוח הקודש, הוא לא מופיע רוח הקודש כל כך במדרש, משום מה. זה קשור להבנת ההיסטוריה. אבל יש בפירוש אנשים ששומרים על 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 זהות על זה על הזהות שלהם בצורה כזו שהם באמת אוניברסליים. בסדר? זה את אומרת שהייתה כנענית. לא, לא, כן, 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 כן. בת איש כנעני, אז רשי מיד קופץ שמה ואומר כנעני, סוחר. סוחר. איש חשוב, סוחר. אם היא הבת של שם בן נוח, היא לא יכולה להיות כנענית. כן, כנען זה אצל חם. כן?
מה? איש כנעני זה האישה הראשונה.
כן, 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 כן. היא גם כן, מה? כן, 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 אבל המפרשים מיד קופצים וזה. כן, לא, לא, אני אומר, זה... מה שמביא את רשי לקפוץ מיד ברגע שהוא שומע את המילה כנעני, זה דבר מוזר, מה אכפת לו? הרי, עם מי אפשר להתחתן באותה תקופה, אם יש... כמה עברים יש בסך הכל ב... אז זה הוא נגמר שם כבר. המקור הזה כבר זהו. ניצלו אותו עד הסוף. לא נשאר טיפה אחת שם. זהו. אז עם מי אפשר באמת? עם כנענים. זה מה שיש בסביבה. אפשר חיטים, אני יודע, או עוד כל מיני, כן? אבל... בסדר. רשי, זה מדרש, כן, שהוא מביא, זה לא המצאה שלו. מה אכפת לך אם זה כנעני או לא? לא. זה סוחר, זה איש חשוב, זה הכל חוץ מכנעני. לא יכול להיות.
אולי האישה הייתה
שמית.
אז
כנעני
זה
יותר טוב
מארמי באמת?
זה לא עניין של יותר טוב הזה. לפי הקריאה שחזל מחייבים אותנו לקרוא את כל הסיפור הזה, זה לא האישו בכלל. אלא זה האם היא בעלת זהות שמאפשרת בסופו של דבר לדתו של, של, של המשיח. אז הסיפור, איך ממשיכים את התולדות, לא? אלה תולדות יעקב, איך? צריך להמשיך. אז התורה במקביל שמה את הדגש על שני סיפורים, בצד אחד יוסף וצד השני יהודה, וזה מלא סיבוכים ועיכובים וכל מה שרוצים, וסיפורים שמעדיפים לא להזכיר אותם. אבל בסופו של דבר, אם אפשר לחתן את הבנים, זאת השאלה הגדולה שמעסיקה את יעקב, כן? אז בן אחר שכבר בחרן אין מה לעשות, כי השנאה פרצה שמה ויעקב לא הולך לשלוח בחזרה לחרן אצל הדוד שלו שכל כך אוהב אותו עוד בנים, אז יש לו בעיה. אז מי? אז זה התושבים המקומיים. הרי האופציה שמצרים כבר גם כן מישהו ניסה אותה לפני זה, וזה לא כל כך הלך. אז נשאר מי שנמצא במקום. טוב, זה נשמע טבעי והגיוני. רש"י, לא הבנתם שום דבר. זה לא הכנענים שזה, זה משהו מיוחד.
כל בן
נולדה
תאומה,
אתה אומר. בסדר, זה איך הפעם אמר הרב שפירא, זיכרונו לברכה, אתה רוצה להתרתן עם הבת של המדרש או עם הבת המציאותית? בסדר, צריך להבין את המדרש. מדרש זה לא... זה לא להגיד לנו מה קרה, כן? אלא שנבין מה עומד על הפרק. בסדר? אז יש אופציה כזאת לבוא ולהגיד, המשך התולדות זה רק בתוך המשפחה של יעקב. זה הסיפור של התאומה. בסדר? אז מה, עם מי התחתנו בפועל עם דינה?
רק
עליה
שומעים
בכלל,
בתור בת.
כן?
חושב שבא מדרש.
אין יותר. בסדר? אוקיי. אז מה האופציות?
מגיירים את הכנענים.
אבל מה זה לגייר באותה תקופה? מה? אברהם מה עשה? לא כתוב שהוא גייר. לא הכניס תחת כנפי השכינה, כתוב במדרש. לא, זה הגרסה של רש"י. במדרש כתוב שהכניס אותם תחת כנפי השכינה.
אבל אז הוא חשב שכן אפשר לגייר בזמן של אברהם.
לא, רש"י מדבר על התקופה שלנו, לא על התקופה של אברהם. צריך לשים לב לדייק ברש"י. רש"י, כשמשנה מילה במדרש, יש לזה משמעות. כן? הביטוי שמה הוא תחת כנפי השכינה, הכניס אותם תחת כנפי השכינה. אם? הערות זה הרבה יותר מאוחר.
כן.
ברור, בסדר, אבל צריך להבין מה זה תחת כנפי השכינה. דיברנו על זה פעם, לא? אני זוכר, לא? בארכיון, יש לך משהו על זה? כן? זאת אומרת שיש שלושה מושגים שם. יש מושג של מי שנמצא מחוץ לכנפי השכינה, יש מי שמתחת לכנפי השכינה, ויש מישהו שהוא מעל. מחוץ זה הגויים, אחרי הפלגה. תחת כנפי השכינה זה אותם גויים שאברהם הכניס, ומעל זה ישראל. איך אנחנו יצאנו ממצרים? על כנפי נשרים.
זה המעל?
זה המעל. כן.
מה זה
הכניס? אז זהו, זה בדיוק השאלה. לא יודע. אין לנו תעודות מאולפן הגיור דאז. בסדר? אז אפשר, כל אחד יכול לדמיין מה שהוא רוצה לגבי הדבר הזה, איך בפועל, מה עשה וזה. בסדר? לא משנה. מה שחשוב זה להבין שמבחינתו יש מהלך. יש גויים, זה אחרי הפלגה, זה לא טוב, צריך לתקן, לשנות את המצב הזה, אז יש את המושג הזה תחת כנפי השכינה. טוב, איפה היינו? זהות אוניברסלית שומרת על כל הפוטנציאל שבה מול זהות פרטית חלקית. הזהות הישראלית מול הזהות של כל אומה ואומה. זאת גם הסכנה שיש בזהות הישראלית. יהודי יכול בנקל להתחבר לכל זהות פרטית אנושית עד כדי התבוללות מוחלטת. על זה יש כמה וכמה שיעורים של מניטו, שכך הוא מסביר בדיוק את התהליך הזה של ההתבוללות. אני בפסקה שנייה ב-309. אז יש את ההסבר הסוציולוגי זה, אבל עדיין צריך להסביר את המשיכה של הזהות הישראלית, היהודית, העברית, כאשר היא פוגשת זהות אחרת. למה פרטית? כן, אז אותה זהות היא פרטית, כי היא תולדה של מה שקרה בפלגה.
אצלו יש כל
המרכיבים,
אז
כשפוגש אז זה בדיוק מרכיב זה...
אחד, זה פוגע במרכיב
נכון, אצלו. נכון, נכון, נכון. והנקודה המעניינת בהסבר הזה שנותן מניטו, שזה הבנה חיובית של התהליך של ההתבוללות. למה פתאום אותו יהודי נמשך ל... לא משנה. זה מסתורי. לא, זה באמת, זה מסתורי במידה מסוימת. הנה. כי אצלם יש 1/70 של הזהות הקמאית, ואצל היהודי יש 70/70. אז החלק ה... האחד הזה מתחבר בין הקן וגם אצל היהודים, זה אותו דבר. ומזה משהו אמיתי בדבר הזה. ולכן זה כל כך מסוכן.
זה הסתכלות מאוד חיובית.
לא, כי קודם כל זה מסביר את המנגנון הזהותי, ובית זה מסביר את חומרת המצב. כי זה אומר שכל אחד יכול ליפול בפח הזה. זה לא שיגעון של בן אדם מסוים, לא, זאת אומרת, אצל כל בן ישראל, הבעיה קיימת. אתה רוצה לבנות את האוניברסל האנושי, ואתה שואל את עצמך, גם אם זה בתת מודע, ואתה לא אומר את הדברים בפירוש, אתה שואל את עצמך, אותה שאלה שיעקב שואל את עצמו, איך אני ממשיך הלאה את התולדות? לא סתם יעקב אבינו שאל את עצמו את השאלה הזאת. שוב, המדרש לא בא לספר לנו מה היה, אלא מה האתגרים והסכנות שעורבות לכל בן ישראל. איך אני ממשיך הלאה? אז יש אופציה אחת עם התאומה שזה אומר בתוך הזהות הישראלית. אבל מה עם האוניברסליות? ויש מי שהולך בדיוק לכיוון הקיצוני. זה יהודה וזה יוסף. מבחינה טיפולוגית, לפי חז"ל. על מה מחלוקת? יהודה אומר, אני רוצה משהו פנימי, אבל אין. אז אני, מי אני מחפש? מישהו ששמר את המרכיב הזהותי שקדם לפלגה. אז קודם כל, בתשועה. ואחר כך, בצורה זו או אחרת, תמר שגם כן זה היא קשורה לסיפור הזה. מה שנכשל אצל הראשונה, מצליח אצל השנייה.
אז בתשועה גם הייתה אוניברסלית?
זה מה שיהודה כנראה חשב. על זה כדי להדגיש את ההבדל בין בתשועה ובין תמר. כן? ולכן שוב רש"י בעקבות חז"ל אומר בתשועה כנענית, לא, 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 זה רק הם עסקו במסחר, זה, אבל היא חשובה ביותר, וזה כאילו, הזהות שלה היא אחרת, מה היא? בסוף זה התגלה אצל תמר, בסדר. אז זה אופציה אחת, ויש את האופציה השנייה, זה יוסף.
שזה בחוץ ממש,
כן. אז אנחנו אוהבים את הסיפור הזה שהוא זיהה בסוף אצל אסנת את התכשיט שזה בסדר. כן, מה? שהגיע מ...
שזה בת דינה,
בת לאה וכולי וכולי. מה? ברור שיש אמירה.
לא, שזה לא זה, שזה
שזה בעצם לא בחוץ, שזה בפנים.
לא, כן, 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 כן. כן, בוודאי, אז אני יודע שאנחנו אוהבים תמיד לדלג לסוף הטוב שזה. כן, כן. כן, אבל אחרי שהוא תיאר את כל הסכנות בדרך, שכאשר הוא היה עם גברת פוטיפר, הוא איבד 10 מתוך 12 ילדים שלו וכו' וכו'. זאת אומרת, יש מחיר לדבר הזה. כן? זה לא אכפתקה שהכל זה ה-happy end ולא קרה שום דבר באמצע. הוא בעצמו היה יכול להעמיד י"ב שבטים, בסוף נשארו לו רק 2 מתוך הסיפור הזה.
מה קרה שנמדו לו 12?
לא, היו יכולים.
זה השכר שהוא התגבר על יצרו?
השכר שהוא התגבר על יצרו? מה? שהוא איבד...
שהוא איבד 12...
לא, זה בניסיון הזה, זה מה שקורה. העם היהודי במהלך כל הדורות נשאר עם 2 במקום כל מה שהיה צריך להיות. יש מחיר לדברים האלה, גם אם במקרה יש אחד ואחד בלבד בהיסטוריה שהצליח להתגבר.
מחיר
כבנו. מחיר, בדיוק. ולכן הוא נקרא יוסף הצדיק. הוא היחיד שנקרא צדיק. אבל כפי שמניתו היה מדגיש, יש רק אחד במקרה שנקרא צדיק. בכל השאר, לא זכו לתואר צדיק. אז יש מחיר, אבל השאלה זה מה המשיכה? למה פתאום גברת פוטיפר מוצאת חד בעיניו? והשאלה בצד הכיוון השני, למה כאשר גברת פוטיפר רואה אותו, מיד היא מאוהבת בו? אפילו יש תיאור של המדרש. שמצא את דרכו בקוראן. כן, 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 כן. המדרש מספר את הסיפור הבא, שגברת פוטיפר הייתה מארגנת מסיבת אחרי צהריים כדי להציג את הרכוש החדש. כן? הוא היה כל כך יפה שכל האנשים שהיו במסיבה היו מקלפות את רוגים עד זוב דם, כי הם היו כולם מסתכלות על יופיו של יוסף ולא שמות לב שבינתיים קלפו גם את האור וזה. נו, מה זה? זה סיפור יפה, לא?
למה
אתרוגים
דווקא?
כי אתרוגים, אתרוג זה אתרוג, במזרח התיכון אתרוג זה... כן, כנראה. מה זה משנה? שוב,
מה שרוצים להבין את
הסימן. ויפה שטעמו כזה. נו, זה ברור מבחינת הסמנים, כן? זה, וזה בקוראן, כנראה שמוחמד שמע את הסיפור, את המדרש הזה מרבנים במדינה, וזה נכנס לקוראן, כן? אז מה המשמעות של הדבר הזה? זאת אומרת, יש, כאשר העברי מופיע, יש משיכה, יש זיהוי על ידי הצד האנשי של כל אומה ואומה, שהנה יש כאן פוטנציאל שלא מופיע במקום אחר, ולכן יש משיכה. אז זה הרעיון הכללי, וברמת הפרט זה מתגלגל איך שזה מתגלגל. אז לפעמים יש נס, כן? שבדקה 90 פלוס, מופיע דיוקנו של יעקב, ואז יוסף בורח. טוב? אבל לצד הנס הזה, המדרש אומר, שם הוא איבד 10 טיפות של זרע. ואז יש נס שני, פתאום הוא רואה אצל אסנת איזושהי תכשיט שהוא מבין איזה. נו, באמת, כמה יש כאלה? על כל סיפור של נס כזה אפשר להעמיד 100 סיפורים של נס שלא היה, ובסוף יצא מה שיצא. למה? כי יש את החיבור כמעט האוטומטי הזה שמתבצע בין הזהות העברית ובין הזהות אנושית מסוימת, כי יש חלק אחד שהוא משותף לכל הזהות, לשני הצדדים. והשאלה זה באמת עד כמה החלק המשותף הזה גובר וגורם בסופו של דבר למה שהוא גובר.
יש יותר מתבוללים אשר
גרים. זה בדיוק זה, מה שחזל אומרים לנו. מול נס אחד יש מאה שלו.
דווקא נראו לעשות שהתבוללות איפשהו זה עיבוד הזהות.
עיבוד הזהות.
אז פה אתה אומר שכאילו זה לא, זה כאילו יש פה איזשהו קרובה, כאילו זה לא רצון לאבד את הזהות, זה רצון להיכלל בזהות שהיא...
כן, זה התת מודע של הדבר הזה, אבל מה שיוצא זה עיבוד הזהות. אז זה אם שמים לב למה שמערכת היחסים בין מצרים וישראל מתחילת מאברהם עד היציאה, זה בדיוק הסיפור הזה. כאשר אברהם מגיע למצרים, למה פרעה צריך לקחת את שרה? אומר המדרש, כאשר פתחו את הטבע שהוא שם אותה שם, ראו את דיוקנה של חווה אימנו. זהו, זה... מה? זה כן, זה ביטוי מוזר מאוד של המדרש. איקונין של, של, של חווה אימנו. מה שהוא הלך עם תמונה של חווה אימנו ובדק face recognition ואמר יש התאמה מלאה ו... מה? בדרכון, כן.
ביומטרי.
ברור.
יעקב היה
לו... בסדר, כן. כן, כן, אבל למה? אז זה בדיוק זה. מי זו חווה? זה האם של כל האנושות. אז יש בה את כל הפוטנציאל. אצל שרה גם כן. ולכן מצרים שבמידה מסוימת הגיעה כבר למבוי סתום מבחינת המשך ההיסטוריה שלה, מחפשת המשכיות כלשהי, והעברי הוא כאן כדי לספק את זה. אז זה הגלגול הראשון. זה הצד הנגבי הפעם של ישראל שמעורב בסיפור הזה. טוב, גלגול שני. הגר הפעם מגיע. זאת אומרת, זה הפעם הצד הנגבי של מצרים שהולך לפגוש את הצד הזכרי של ישראל. טוב. גלגול שלישי. יוסף. וכאן המדרש לא עושה חשבון לאף אחד. מי קנה את יוסף? לא.
פוטיפה.
לשם מה הוא קנה אותו?
לעבד.
לא. מדרש מפורש. הוא קנה אותו לעצמו. למשקף זכר.
נכון.
אבל הוא היה סריס. זאת אומרת, הוא לא יכול להעמיד תולדות.
גם אם
לא היה סריס. רגע, למה נשוי בכלל? כן, אבל המדרש שואל מדוע כתוב שם בפסוק, למה אומרים לנו שהוא היה סריס, מה אכפת לנו? זאת אומרת שהוא, כסמל של מצרים, הגיע למבוי סתום לחלוטין הפעם.
זה הקרוב שלו.
כן, אבל יש לו כוונה כזאת, הרי גלגול ראשון, צד נגבי זכי, שני הפוך, עכשיו הוא מנסה פתרון שלישי. כן? לא הולך. אז עכשיו מנסים פתרון רביעי. חוזרים לסיפור הזה שהצד הנגבי של מצרים אולי ייבנה דרך הזה. האוסנת עוד לא בסיפור שם. זה בעקבות הכישלון של אשת פוטיפר. שהחלופה של אוסנת עולה לפרק.
אבל הוא
עקר. מי?
סריס.
כן.
אז מאיפה הייתה
את
באמת שואלת שאלות שלא קשורות למה שכתוב. זה לא עניין שהמדרש לא בא לספר לנו שוב מבחינה היסטורית מה קרה, אלא לחשוף נטיות זהותיות. מאבק זהותי סביב הכוונה של כל אחד, של כל צד, במצרים במיוחד, להיות ממשיך על תולדות של הפרויקט האלוקי. ולכן המדרש אומר שכולם הם לשם שמיים. כי כל אחד באמת חושב, כל אומה, כל זהות חושבת שהיא נושאת את העתיד. ולכן יש את האימותים האלה, כי אחרת...
גם פוטיפר היה בתוכנית הזאת של...
כן, 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 כן. וואו, 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 אני יודע, לא אוהבים כל כך את ההזכור של הדבר הזה, אבל מה לעשות, אצל חזל, יכול להיות שיש מהדורות חדשות של המדרש רבה, ושמחקו את, את המדרש, את המדרש הזה, כן? אבל הכוונה של חזל היא מאוד, ברורה. יש כאן מאבק. מצרים רואה את עצמה, ובמידה מסוימת של צדק, כבכור. כן? ומהעדן, הנער שיוצא מהעדן, שמתפצל לארבע ראשים, הראש הראשון, זה נילוס, זה מצרים. לכן מבחינתם, הם נושאים את העתיד של כל האנושות כולה. כאשר הם מגיעים למבוי סתום, אז הם שואלים את עצמם, ובצדק, איך ממשיכים הלאה? אותה שאלה שיעקב שואל את עצמו. כל אחד שואל, כל זהות אנושית שואלת את עצמה, מה הלאה? איך ממשיכים את הפרויקט שלה, את הייחודיות שלנו? עובדה? עובדה? למה פרעה צריך את שרה? אפשר להגיד עניין של אסתטיקה. בסדר, טוב, נו. אז חזל לא הולכים לכיוון הזה כנראה. הם רוצים לפלח עבורנו את המנגנונים שפועלים בהיסטוריה. אף ציוויליזציה לא רוצה להתאבד. אף זהות לא רוצה להיעלם. זה מאוד מסתורי כל הדברים האלה, כי לא, עובדה. כל אחד רוצה לשמר את הזהות שלו. השאלה זה מה אני עושה כאשר אני מרגיש שבלי עזרה מבחוץ אין לי עתיד. צריך יבוז מבחוץ. אז זה מסביר הרבה דברים אגב ממה שקורה היום באירופה, כי אירופה מבחינה זו מבינה שהיא הגיעה למבוי סתום. לא, קודם כל מביאים מהגרים, ואחר כך זה חוזר כבומרנג. מניטו היה אומר בצורה פשוטה, אבל שוב, זה עולה גם כן מדברי המדרש, כן, ברגע שיש ירידה משמעותית בילודה, זה הסימן שדווקא אנשים הבינו שאין עתיד, וצריך להפסיק את הסיפור הזה. עד שמגיע, מי? אשר מגיעה העברי, אז הנה אפשר לשוב לקלף את האתרוגים, וגם אם בסוף יש פציעות, זה לא חשוב, העברי הגיע. הפסוקים די מדהימים, כן. בשלושה ארבע פסוקים הוא מגיע, מה הוא? הוא אפס, עבד. פתאום הוא ממונה על ביתו של, פוטיפר. איך קרה הדבר הזה?
היא
השמת
יוסף.
בסדר, אבל למה? למה הגוי הזה מזהה את הדבר הזה? למה בכל כך הרבה חברות, כאשר הגיעו היהודים, או שהם עזבו, כי הרבה פעמים הם הבינו את זה בדיעבד שהיהודים עזבו, ליתר דיוק, גורשו, כן? שהכלכלה של המקום התמוטטה. כן, ברכה, יפה.
אבל אחרי כל הניסיונות האלה בהיסטוריה, איך הם בכל כך חזרו על התאות?
עובדה, עובדה, כנראה שיהיה, לא, זה לא עניין של כפויי טובה אצל מניטור, אצל מניטו זה עניין שכנראה יש איזשהו חוק היסטורי שפועל, איזשהו מנגנון, כן, שפועל, וחזל באים ולחשוף לנו את המנגנון הזה, כי יש סכנות במנגנון הזה. הרי יוסף לא נשאר אדיש לכל אותן נשים שמסתכלות עליו ומקלפות את את האתרוגים עד זוב דם.
מבחינת האומות הם מבקשים את היהודי בשביל להציל אותם, ואחר כך הם זורקים אותו והורגים אותו.
בסדר, בסדר.
זה אוטומטי. כן, בסדר. זה מה שנקרא כפיות טובה.
אה, אוקיי, בסדר, במובן הזה אני מסכים.
וזה כל הזמן אוטומטי.
נכון, נכון, נכון.
ואחר כך הורגים.
נכון, 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 אבל מה שחשוב שאנחנו נבין את המשיכה הזאת הבלתי מוסברת לכאורה, בלתי הגיונית, אבל מה לעשות? אז אפשר לתת כל מיני הסברים אחרים, לא זהותיים, לפסיכולוגים, יפה, או, לא יודע מה, הבלונדינית משוודיה מפוגשת את השחום שמגיע מ...
זה תימני, תימני.
כן. זה ופתאום, בסדר, אפשר להסביר את זה גם ברמת הפרט, אפשר גם כן, יכול להיות שזה נכון. אבל יש כאן תופעה סוציולוגית. אי אפשר להתעלם מהתופעות האלה, ולכן צריך להבין, וזה בדיוק מה שהוא רוצה לה... שאנחנו נבין.
הפוגרומים שאמרו עם ישראל זה מתוך קנאה, מתוך מה?
כן, מתוך שנאה.
מתוך
שנאה. כן, 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 שנאה. אבל שנאה, שנאה ש, שבתוכה יש, יש משהו שצריך להסביר אותו. כן, כן.
הייתה, לפי החקירות שלהם, 1/32 יהודיה. הם בדקו את זה, הם הגיעו לזה. ובכל אופן הייתה ארבע דורות. והרופא שבוע וזה.
טוב, בסדר, נו, שיהיה. מה אנחנו... לא, באמת, צריך להתעמק בדבר הזה, כי זה מסביר המון המון דברים. ויש כאן מפתחות כדי להבין גם את מה שקורה היום בעולם כולו. זה לא סתם. זה לא סתם, כן? יש סכנות. זה לא מקרים יצא דופן, אלא זה... בוא נגיד ככה. כל יהודי עלול להתפתות. זה מה ש... זה מה שיוצא. ובמהלך ההיסטוריה נפלו... אין. נפלו מיליונים של יהודים בסיפור הזה.
וטובים.
הרוב. וטובים.
לא, זה לא דווקא שוליים או...
לא, 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 ממש, ממש, כן, 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 כן. זה...
להבדיל קצת, כמו שאומרים לגבי בנות ש... למשפחות הרוסות וזה שנושאות לערבים וגם את זה הגיעו לזה שזה לא בהכרח ככה.
טוב, יכול להיות. צריך לשאול מישהו שנער.
אפשר ביד לאחים, הם כותבים את זה כל הזמן.
כן, בסדר.
זה לא העניין של הבנים. לפי התיאוריה שלך, זה בעצם הדברים המוסלמים שמאוד חשוב.
יודעים למשוך.
טוב. אז אומר כאן. כן, כן, ודאי, ודאי. אז אומר כאן, בעלי המדרש עושים שימוש רחב ומהותי ביותר בעיקרון של הקדום הבלתי מובדל, הבלתי פרטיקולרי, לפני שלב ההתמיינות, בהמשך לשאלה שנשאלה, למשל, כאשר המדברים על תמר כביתו של שם בן נוח. הביטוי שם בן נוח אינו מקרי, אלא בא לציין את השלב שבו כל האפשרויות עוד קיימות. תמר שמרה על זהות בעלת פוטנציאל אוניברסלי, לכן היא יכולה להתחבר ליהודה ולהיות הרחם של המשיח. טוב. בסדר? וכדאי לזכור את הדבר הזה. שאלה, לפי ההסבר שנתן הרב בנוגע למדרגה הרצויה של הנפש החיה, האם יהיה נכון לומר... שכל בעלי החיים היו צריכים לדבר. תשובה? כן. הרב צבי יהודה ז"ל אמר פעם שאין זה פלא שהאתון של בלעם מדברת, משום שכל בעלי החיים האחרים היו אכן צריכים לדבר. הם היו צריכים להגיע למדרגה של חי מדבר. אולם, הם לא הצליחו בכך, והם למעשה היו יוצאים מן הכלל. הרב הוסיף ואמר כי כאשר פתחה האתון של בילם את פיה, התגלתה הזהות האמיתית של אותו חי. לפי מדרשים מסוימים, בהתחלה היו כל בעלי חיים מדברים, אולם הם איבדו יכולת זו.
מה זה בין השמשות שהיה?
למה בין השמשות?
לא, פיה אתון.
פיה אתון, בסדר, נו.
לא.
מה?
זה
בגדר של הדברים שהם לא שייכים לעולם הטבעי שאנחנו מכירים היום.
אז מה, זה כאילו איזשהו ממותה, איזשהו זיכרון ממשהו שהיה צריך להיות ונשאר?
מה?
הפיאטון הזה.
לא, למה ממותה?
לא, זה כאילו משהו... שריד מאוד מאוד עתיק.
לא, לא שריד, לא שריד.
כי זה קדם לבריאה.
לא, זה לא קדם לבריאה.
זה בין השמשות.
לא, זה בין היום השישי והיום השביעי. זה המעבר מעולם שיש בה אוטונומיה מסוימת לעולם הטבע שאנחנו מכירים היום. בסדר? טוב, שאלה. האם יש בעולם קיים צאצאים של הנחש הקדמון? תשובה? אין. כולנו צאצאי האדם הראשון. אולם, יש אנשים הבוחרים לחיות את החיים של האדם הטבעי. כלומר, להסתפק במצבו הנוכחי של העולם מבחינה מוסרית. הם מסתפקים בעולם כמו שהוא. הם ויתרו על המאמץ הנדרש מן האדם להפוך את העולם הזה לעולם הבא. ויש בעולם הזה כל מה שצריך כדי שהעולם הזה יהיה עולם אמיתי. הדוגמה הבולטת במקרא היא עשיו, אחיו התאום של יעקב. בקבלה מציינים בחירה זו של עשיו על ידי האמירה של עשיו היה קעקוע של נחש על הירח. יעקב אינו מסתפק במצבו הנוכחי של העולם, הוא חולם. וכאן זה דבר חשוב מאוד, כי עשיו זה לא סתם אחד, זה אח התאום. זאת אומרת שהנטייה הזאת קיימת לא רק אצל הגויים, אלא גם בתוך הזהות הישראלית.
זה
הבחירה
החופשית.
זה הבחירה, זה בדיוק הבחירה החופשית. אותם אנשים המסתפקים בחיים נתיביים חיים חיים מאושרים. זה בניגוד לכל מיני אמירות של כל מיני אנשים ש... אם אתה לא יהודי שמקפיד על כל דבר, אתה לא יכול להיות מאושר. צריך להשתחרר קצת מהדבר הזה.
זה חיים רדודים.
אני, זה בדיוק, זה בניגוד למה שאומרים רדודים לא מאושרים. כל זה. יש כמה מיליארדי אנשים שחיים חיים כאלה. יש חלק שמגיע לייאוש, אבל יש הרבה שחיים מאושרים.
מה המשמעות של הנחש על
הירח? זהו, שהאדם הטבעי.
הירח זה התולדות.
והירח זה התולדות, ודאי, ודאי, ודאי. זה לא סתם. כן? אני צריך לשאול היום עם כל הקעקועים שזה הפך להיות מגפה. גם אצל היהודים. דבר בלתי נתפס. אבל כנראה שאותם אנשים רוצים להביע משהו שהוא עמוק מאוד אצלם.
זה אופנה.
כן, אבל זה אופנה, זה לא סתם. אופנה לא...
זה לא חולף.
לא, לא, זה הולך...
כל החיים.
מה? לא, בסדר, חוץ מזה שזה נשאר כל החיים, זה... לא יודע. מבחינה פסיכולוגית יש משהו כאן. סוציולוגית, פסיכולוגית, זהותית, זה אומר הרבה. זה אומר הרבה. בסדר? אבל האמירה הזאת של... זה נמצא אצל מפרשי הזוהר בעיקר. עשיו היה לו קעקוע על הירח. זאת אומרת שהוא תפס את עצמו כיצור טבעי, זה בעקבות היוש שהוא הגיע אליו, כן. אבל כנראה ש... יש משהו כאן עמוק מאוד, ובחירה מודעת של אדם שהיה יכול להיות ישראל. שהיה צריך להיות ישראל אפילו, אפשר להגיד, כן?
למה התורה עשרה את הקעקוע?
בדיוק, בגלל זה. בגלל זה. כן. לפי מפרשי הזוהר צריך לחפש את הטעם של האיסור הזה, יצא לסב.
מצובים לא
לקחת. כן, כן, ככה לפי אותם מפרשים. כן. יש כאן בחירה מודעת, אופציה זהותית. אני מסתפק במה שיש בעולם הטבעי, אני מפסיק לרצות להיות יותר ממה ש... שוב, זה קשור לכל מה ש... שאנחנו כאן, כן, אני מסתפק במצב, ואני מאושר מזה. זה לא שאני נשאר אומלל וזה, התודעה האומללה זה מקרה קיצון. רוב האנשים מסתפקים בדבר הזה, כי מה לעשות? מצבם לא רע עד כדי כך מבחינה קיומית, ולכן הם אומרים, וואלה, אנחנו כאן. כדי ליהנות, משתדלים ליהנות. והם לא שואלים את עצמם כל הזמן, האם יש תכלית לחיים או מה... ממש לא. ממש לא.
אבל הקעקוע הזה, זה אמירה.
נכון.
אני בוחר באלוה הטבע.
אני בוחר בחיים טבעיים. כן. זה הדבר רוצה גם לייחס להם, לתת להם, בסדר, אפשר גם כן. לא חושב שהם חושבים עד כדי כך.
לא, אני
מדברת
על עשיו.
עשיו ודאי, כן, אבל... רוב האנשים עושים את זה, צריך לשאול אותם להם. טוב, לא יודע. אז הוא אומר כאן, אותם אנשים מסתפקים בחיים הטבעיים, חיים מאושרים, הם נהנים בדומה לבעלי חיים, מן השפע שהבורא שם בעולם בשבילם, הכל דרך הטבע. זאת בחירתו של עשיו, ולכן יש לו נחש קעקוע ליחו. יעקב אחיו לעומתו, אינו מוכן להסתפק בחיים כאלו. לכן נאמר בתורה, כי לא נחש ביעקב. זה בברכות של ידידינו בלעם. כן? מה? אלא מה? הבנת את הפסוק בצורה שונה עד עכשיו?
לא הבנתי אותו
בכלל. הנה, אז עכשיו יש הסבר. עכשיו יש הסבר. כי לא נחש ביעקב. כל אחד נדרש לאחר, האם אני רוצה לחיות? עם כל הקושי שדיברנו עליו, חיים אמיתיים מלאים של אדם הרוצה להיות תואם לצלם שלו? או האם אני רוצה להסתפק בחיים טבעיים, זו הכרעה מוסרית והיא בידי כל אחד. אז הדברים פשוטים וברורים עכשיו. בסדר? לא. שאלה. התמונה מצטיירת מדברי הרב היא שהבריאה הייתה חופשייה בהתחלה לקיים את רצון הבורא או לא. היום אנחנו חיים בעולם שהוא כולו טבע ושמתנהג בצורה מכנית דטרמיניסטית. האם זה אומר שחל שינוי בתוכנית הבורא? טוב, זאת כאן שאלה לא כל כך פשוטה, אבל צריך צריך לדון בשאלה הזאת. תשובה. כאשר מדברים חכמי ישראל על הטבע, המשמעות שונה מן המשמעות המקובלת בתחום הפילוסופי. הפילוסופים משתמשים במילה זו בבואם לשלול את המושג של בריאת העולם. לדידם העולם הוא טבע מאז ומתמיד, הוא נצרי. עבורם מושג הבריאה קשה להבנה ולהפנמה, משום שהם אינם רואים במציאות שום הוכחה לכך, והם שוללים מכל וכל כל אפשרות של גילוי נבואי. לדידם הטבע הוא המצב הראשוני והבלעדי של העולם. המצב הופכי עבור חכמי ישראל. המושג טבע קשה להבנה משום שנקודת המוצא בעקבות המסורת הנבואית היא שהעולם נברא ונמצא תחת השגחת הבורא. הטבע אינו המצב הראשוני הבראשיתי של העולם הנברא. אם כן, מתי מופיע הטבע ומה תכליתו? אחרי בריאת העולם יש מאין, או ליתר דיוק כפי שלמדנו יש בעין, הקדוש ברוך הוא מארגן את העולם במהלך ששת ימי המעשה. שישה שלבים שונים, שישה ימים. התורה מסבירה את תכלית כל יום ויום ואת מידת ההתאמה בין התכנון, מחשבת הבריאה, עבור אותו יום ובין המימוש על ידי הנברא בכל אחד מן השלבים. ביום השישי בורא הקדוש ברוך הוא את האדם אחרי כישלון הארץ. הקדוש ברוך הוא בורא אדם בעל בחירה חופשית. נשאלת השאלה. האם נדרשים תנאים הכרחיים כדי שהאדם הזה יהיה באמת חופשי? תשובת התורה היא שכן, נדרשים שני תנאים. הראשון, שהבורא לא יהיה נוכח בגלוי בעולמו של האדם. השני, שהבריאה כולה תתנהג לפי חוקים קבועים וידועים, כדי שיכולת בחירתו של האדם תהיה אמיתית. וצריך לזכור שבאמת מדובר כאן בשני תנאים, בו זמנית. אז לכן כל אלה שרוצים גילוי כל הזמן, כנראה לא מבינים מה התכלית של היום השביעי. או במילים אחרות, לא רוצים את הבחירה החופשית, הם רוצים להיות מוכרחים בכל מה שהם עושים.
התגלות, הרי אנחנו בסוף מקווים לאיזושהי התגלות, לאיזושהי יכולת של האדם לחזור לנבואה.
נבואה זה מה זה לא אותו דבר, זה דבר אחד. אבל כל פעם שיש התגלות יש אסון.
למה באת מקווה? יציאת מצרים, אז זה עובדה מצרים?
לא, לא. אני מתכוון לזה. שוב, לפי ההבנה של חז"ל, כן? בתקופתו של נוח הייתה צריכה להיות התגלות. זה הסתיים במבול.
בגלל החמאס.
בגלל ה?
החמאס.
הם כבר היו?
לא, לא, למה הייתה צריכה להיות התגלות?
מסתבר. מסתבר. היו מנהרות, אז אם כך, בסדר. למה הם לא ייצלו את המנהרות כדי להינצל? הקדוש ברוך הוא אמר לנוח, תכין את כולם לבניית הבית. כן. במקום זה הוא בנה טבע. לא, באמת.
מה?
מה? מה זאת אומרת לא הבנת?
הוא בנה טבע. הוא לא שמעתי.
טבע ובית זה אותם אותיות, אומר השלב בשם אביו. ולכן נוח היה טמבל, לא הבין מה שנאמר לו. קיצרתי קצת את הפירוש. המידות של הטבע זה מידות של בית המקדש.
אני מבינה, אבל...
לא יודע איפה אתה רואה את זה, אני חיפשתי את
ה... איפה זה כתוב?
יש את המידות של הטבע ב...
כן. כן, כן, בפירוש של השלה, הוא עושה הגבלה, בדיוק, מדויקת.
אבל הארץ
אז הייתה מושבתת,
וראה
חמאס,
אתה אומר, אז הטבע
למה אז היה השם רצה שיבנה מקדש, שהרצה ירוע?
רוצה שיחזירו אותם
בתשובה. הנה. פשוט. טוב, אז זה דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה. מגדל בבל. שם כתוב וירד השם לראות את העיר אשר בנו, ואת העיר ואת המגדל אשר בנו בני אדם. וירד זה כמו הר סיני. איך זה הסתיים? גם כן. דוגמה שלישית. סדום ועמורה. גם שמה כתוב וירד. דוגמה רביעית, מעמד הר סיני. גם שמה זה הסתיים איזשהו עגל או משהו כזה.
זה לא סלום בעמורה. זה לא מבול שהכל...
טוב, בסדר, נו, אוקיי. משה תפס יוזמה, אבל נמלא היוזמה של משה רבנו.
יצאו רק אחד
מחמישית
מישראל, זה
אסון. זה הדבר האחרונה? לא, אבל זה לא קשור להתגלות. כי לא הייתה התגלות. לא, 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 בני ישראל לא יודעים מזה כלום.
לפחות לפי הרב קוק, הוא לא המציא את זה. לעתיד לבוא, וכנראה שהעתיד הוא ההווה שלנו, הנסתרות יהיו בנגלות.
כן, ברור.
אוקיי. אז מה זה? זה אובדן חופש בחירה?
ברור.
אנחנו עובדים לקראת עולם.
ברור.
לא חופש
בחירה. ברור, 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 ברור. לפחות אנחנו הולכים לכיוון של אובדן הבחירה החופשית כפי שאנחנו מכירים היום, כדי להגיע למדרגה גבוהה יותר של, חירות. וזה השאיפה של כל צדיק. צדיק לא רוצה את החופש הבחירה, כי זה אפשרות של פיתוי ו... וכישלון. הוא רוצה להתפטר מהדבר הזה. ברגע שהוא רוצה להתפטר מהדבר הזה, אז באמת יש מקום לשאול, אז מה השאיפה שלו? השאיפה שלו זה מדרגה גבוהה יותר של בחירה. של חופש אמיתי. אין לך בן חורין אלא... מי שעוסק בתורה, נו איך אפשר? זה הכל ציוויים לכאורה, לא. אבל צריך להבין את המושגים האלה, והם לא פשוטים. והם לא פשוטים, אבל בפירוש, כן.
אחרי מעמד הר סיני היה עוד
מאורע?
זה אחרון,
אני מתכוון. זה כבר מספיק, לא? לא, אנחנו באמת התרגלנו לרעיון הזה שחופש הבחירה במובן הזה זה חזות הכל וזה היעד הזה. לא, זה מדרגה מסוימת. רוצים להגיע למדרגה יותר גבוהה, וכדי להגיע למדרגה יותר גבוהה, מה שקיים כרגע צריך להיעלם. זה המעבר מהיום השביעי ליום השמיני, או מה שיצר חזל 6,000, ובאלף השביעי עולם חרב. מה זה עולם חרב? אם יש אחריו אלף שמיני וכו'. כי מה שהיה מוכר עד עכשיו, צריך להיעלם כדי לפנות מקום למציאות גבוהה יותר, עליונה יותר, זה מילה שאתם רוצים. חוץ מרוחנית. כן? זה מה שהנביא אומר, השמיים החדשים והארץ החדשה, מאיפה הוא המציא את הדבר הזה? הוא מדבר על אותו מקום, כן, אבל זה נקרא השמיים החדשים והארץ החדשה. כי באמת עוברים למדרגה אחרת, שאנחנו לא מכירים.
שהכל יהיה ברור, ואז לא תהיה בחירה?
שהכל יהיה ברור? יכול להיות, שוב, זה... מכיוון שאנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים, אז אפשר להגיד כל דבר. זה הכי קל. מי? מגן עדן? למה? מאיפה? מי אומר שאנחנו חוזרים לגן עדן? מנין לנו?
עברנו מתהליך אחד לתהליך שני, ואנחנו נחזור לבסיס, ליחסות שלנו.
למה לחזור?
משום שזה ההתחלה.
ו?
אז אנחנו תמיד שואפים לחזור להתחלה, למקור, לגרעין.
ממש לא.
אם יהיה את האופטימלי.
מי אומר?
זאת לא המתמה.
מי אומר? לא, יש כאן טעות אפשר להסביר את זה ככה. נחזור למעמד הר סיני. הרי בסופו של דבר זה כישלון אחד טוטלי, כן? זה הסתכלות אחת. אבל אפשר להסתכל בצורה אחרת. הייתה התגלות חד פעמית במובן הזה, בסדר? כאילו... אני לא רוצה להגיד מצב אידיאלי, אבל... לזה אתם צריכים לשאוף. פנים בפנים... זה מה שמשה רבינו אומר בתחילת ספר דברים, כן? ראיתם מה שראיתם, והמשכתם לחיות. שזה הפלא הגדול. וגם בני ישראל אומרים את זה, כן? למה נמות? כי הבנו באותו יום שיש חלופה אחרת. אפשר להיפגש עם הבורא, פנים בפנים, ולא למות.
אבל פרחיים שמתם.
בסדר? אז הנה, גיליתי לכם את היעד, את התכלית. עכשיו תעשו את כל מה שצריך כדי להגיע, לא בחזרה, כדי להגיע שוב למצב הזה של פנים בפנים. זה היה לרגע אחד. אז אם את רוצה להגיד את זה במובן הזה, אפשר.
אז בדיוק
פסקה לעומת הנחש. כן, כן, כי זה המצב של הזהות האנושית לפי מחשבת הבריאה, כפי שהיא אמורה להיות. אז לרגע אחד הגיעו, קיבלו דוגמית של מה זה יכול להיות, ואחר כך תחך נפילה אדירה. מה צריך לעלות עכשיו בחזרה למדרגות הר סיני?
אבל האנושות לא יכולה לעשות את זה.
איך את יודעת? איך את יודעת?
בגלל שבמאמר
הר סיני,
פעם
נשמתה,
בגלל שזה היה יותר מדי גבוה.
מי אמר? למה להיות פסימי כל הזמן? אנחנו אופטימיים. מה? בסדר, אז אם זה במובן הזה, אפשר להסביר את זה. זה ההסבר שהמהר"ל נותן בתפארת ישראל.
המשמעות של שם
לברוכה
כימי עולם
וכשנים קדמוניות? אפשר גם כן, כן לקשור את זה, כן. כן, אבל אין לנו שום שאיפה לחזור אחור. יש לנו שאיפה לממש את מה שראינו כדוגמית, משהו זמני, ארעי, למשהו תמידי, קבוע.
המצב האידיאלי הכי בעם ישראל זה היה בימי שלמה המלך.
טוב, בסדר, ו?
אולי לזה צריך לשאוף.
לא יודע.
שזה לא מספיק.
זה לא החזיק מעמד.
את רוצה לחזור למצב שאין מקררים, אין חשמל ואין זה, לא? לא, כי כשאומרים שרוצים לחזור לימי הזה, אני רוצה להבין בדיוק מה זה.
יש שהוא חי
כאורה. מי?
שלמה המלך.
כן. נדמה לי שהעם קצת פחות, כן? כאשר הם פגשו במקרה את שר האוצר שלו, עד כמה שאני זוכר היו כמה בעיות. אז זה לא בגלל זה שאחד חי... לכן צריך להבין מה, מה זה. אנחנו רוצים לחזור לתקופת דוד המלך. האומנם. אני בטוח שאם דוד המלך היה בא היום, ורואה שבשבת אפשר לשתות קר כי יש מקרר, כפי שמניתו היה אומר, היה אומר שכוח. לא?
אז זה לא
ימים האלה. אז זה לא ימים האלה. זה משהו אחר. בסדר?
לא יודע. אולי הרואה שאסור להוציא מרשות לרשות בשבת, והיא אומר, השתגעתם? אתה יוצא מתוך הנחה
ש?
שהקידום הטכנולוגי שהעולם הגיע אליו, זה מה שהיה מוצא חן בעיני דוד המלך.
לא, משקרת האנושות. זה מה שהאנושות עושה, זה משהו אחר.
יש לא רק קידום טכנולוגי, יש גם קידום הלכתי, קידום תורני, קידום בכל מיני דברים שאני לא בטוח שדוד המלך היה מתלהב מהם.
לא הבנתי. מה, מה...
אולי זה התבטל בגלל הזיהום הסביבתי.
לא, מה... זה ברגע שמי... ברגע... ברגע ש... מה?
חזל לקחו את תורת השם.
מה?
לכיוון מסוים שאני מניח שדוד המלך לא הכיר אותו.
עזרה.
שדוד...
כבר אמרתי דיבור כפירה.
שדוד המלך לא הכיר אותו. הוא הכיר מציאות מסוימת, אנחנו מכירים מציאות אחרת.
השאלה, בסדר, ברור שהמציאות שחזל הכירו הייתה מציאות אחרת
מה
שדוד. האם הנחת המוצא שלנו שבעולם מתוקן אנחנו מתקנים אותו לפי פרשנות חז"ל, או לפי מציאות שדוד המלך הכיר?
לא זה ולא זה. לא זה ולא זה. אני בטוח שאם מביאים היום את לא רק הלל בשמיים וגם אביי ורבה, ומראים להם את זה, הם היו אומרים, מה זה? אבל זה גם נכון לפני 200 שנה, אם היו שואלים את החתם סופר, תגיד לי, מה אתה אומר במצב הזה, מה הוא אומר?
ועדיין, העולם התורני רואה כמציאות מושלמת, אביי ורבא.
מבחינת העקרונות, ודאי שכן.
יש יסודות שלא זזים מהם.
ודאי שכן. זה לא מונע מהפוסק לבוא ולהגיד את מה שיש לו להגיד במציאות הנתונה שבו הוא חי. ולכן חז"ל אומרים, מתייחסים לשאלה הזאת. למה בכל הדיונים שאין להם אחר אמרו יבוא אליהו וזה, ולמה לא יבוא משה רבינו? תשובה פשוטה, משה רבינו עזב את העולם הזה. והוא לא רלוונטי יותר מבחינה זו. אליהו הלוי בא לבקר אותנו מדי פעם. הוא מכיר את המציאות. מה?
כל ברית מילה.
זה המציאות שהוא מכיר.
כן?
אליהו הוא זה
כן, כן.
לא שרד במציאות של העולם שלו.
בסדר, לא משנה, לא משנה. הדמות של אליהו אצל חז"ל. בסדר? הוא לא רק חי. תנא דביליהו, מה זה תנא דביליהו? זה בדיוק זה. זה לא שהיה בית מדרש עם מישהו בשם אליהו וזה. הוא מחובר למציאות, הוא לא נפטר. כן.
שיש
בסדר, אבל אני אומר.
זה אותו
רעיון. יש מציאות שמתחדשת כל הזמן. צריך לתת מענה לאתגרים של המציאות החדשה. יש עקרונות, יש מפתחות. לפי זה פועלים? להתגעגע למה שהיה אצל דוד המלך? לא, עובדה. אנחנו רוצים את משיח בן דוד, לא את דוד עצמו.
מי שרוצה אותו זה אלה שאותם מתגעגעים לשומים אל הבצלים. זה כנראה אותה...
זה מה שמניטו היה אומר, כשאנשים באים ומדברים על המושג הזה חזרה בתשובה. האם הם מתכוונים לחזרה למצב שהיה במרוקו לפני 300 שנה, או בפולין לפני 100 שנה, או אני לא יודע מה, או שהם מתכוונים למושג של חזל, של חזרה בתשובה, שזה אומר, תחזור להיות מי שאתה אמור להיות, שזה משהו עתידי, ולא געגוע ללבוש זה או אחר, כל אחד לפי הסגנון שלו. זה חשוב מאוד. או שאני חוזר, ואני לוקח את המשל של העץ, לגזע שיש בה גזע חיות, או שאני תולה את עצמי, תחת משמע, בענף מסוים שאין בו חיות יותר. הוא כבר נתן את כל הפוטנציאל שלו, הוא הפך להיות פרטיקולרי. הגזע זה משהו ששומר את כל הפוטנציאל. אבל ברגע שיש ענף שיצא, זה הענף שיצא, לא יכול להיות משהו אחר. זה אותו עיקרון. טוב. שבוע הבא נמשיך.